שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בימים מיוחדים ובשנה מיוחדת. ימים מיוחדים, 10 ימי תשובה, שבהם האדם יכול להזדכך ולנקות ולטהר את עצמו יותר מאשר כל השנה. ובשנה מיוחדת, שהלבבות יותר פתוחים, בתפילה בראש השנה ביקשנו מהקדוש ברוך הוא, תן פחדך על כל מעשיך ואמתך על כל מה שבראת, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ובדרך כלל בימים כתקנם, ישנה תחושה פנימית לרוב בני האדם בעולם שהם המנהלים והם הקובעים, וכל אחד כבר מתכנן מה הוא יעשה, ואם תכנן חתונה אז הוא יודע שזה יהיה במועד, באולם שהוא תכנן. וכך כל דבר ודבר, התחושה של האדם באופן טבעי בעולם שהוא שולט, הוא נזר הבריאה והוא שולט בכל. אבל השנה הזו הקדוש ברוך הוא ממש נתן את היראה הזו, שהאדם לא יודע מה יהיה הלאה. הוא יכול לתכנן ויבטלו לו את הכל. הוא יכול לרצות שיהיה כך וקורה אחרת. תעופה מושבתת בעולם. כל העולם כולו נכנס למסלול אחר לחלוטין בעקבות הנגיף הזה שהתפשט בכל העולם, נגיף בלתי נראה, נגיף שקיבל את השם כתר בתרגום לעברית. דבר שמראה את מלכות השם בעולם, כשבשניות, בזמן מועט, ביד השם להפוך את הכל, לשנות את הכל, ממש תן פחדך השם אלוקנו על כל מעשיך ואמתך על כל מה שבראת. אז הלבבות בימים האלה הרבה יותר פתוחים לאדם שמתבונן, לאדם שעושה חשבון נפש, מי שאותם את עצמו שום דבר לא יעזור. אבל אדם שבאמת פתוח לשמוע את הדיבור האלוקי מתוך המציאות, מתוך הבריאה, אנחנו לא נביאים כדי לשמוע את הדיבור האלוקי באופן ישיר, כמו נביאי ישראל, אבל מתוך המציאות הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אז התקופה הזו היא מאוד מיוחדת, גם הימים האלה 10 ימי תשובה, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ב' הלכה ו', אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומתקבלת היא מיד, שנאמר, דרשו השם בהימצאו. על פי דברי הגמרא במסכת ראש השנה, כותב הרמב״ם שאומנם תשובה והזעקה שאדם זועק לקדוש ברוך הוא, פונה אליו מתוך הלב ומבקש דף חדש, מבקש חיים חדשים, מבקש גזרות טובות, תמיד זה טוב. אבל בעשרת הימים האלה, כמו המשל שהמשילו, דרשו השם בהימצאו, כשהמלך יוצא מהארמון, הרבה יותר קל לגשת אליו, לא צריך לעבור את כל התהליכים הסבוכים, שכל אדם שרוצה להיפגש עם המלך בלשכה, כמה שלבים צריך לעבור עד שמאפשרים לו להיפגש ולדבר. אבל כשהמלך יוצא ונמצא שם בחוץ, וכל אדם יכול לגשת ולפגוש ולדבר, דרשו השם בהימצאו אל 10 הימים, שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים, כשהקדוש ברוך הוא כמו מלך שיצא מהארמון. ויום הכיפורים עצמו יש בו את המסוגלות הגדולה, כמו שהרמב״ם ממשיך וכותב שם בהלכה זין, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. כלומר, האפשרות שיש בידינו לשנות ולתקן, הרי בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, כל מי שבשנה האחרונה עבר תרחישים שונים, הן לטובה והן חס ושלום, מקרים אחרים שאנחנו יודעים לצערנו כל כך הרבה אנשים בעולם שלא העלו בדעתם בראש השנה הקודם, ביום הכיפורים הקודם, לא העלו בדעתם מה יהיה מצבם בימים האלה, אם בכלל יהיו בעולם או לא יהיו בעולם, מי חשב על זה בכלל? אבל לפתע רואים איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם במהירות כזו, שהאדם לא תופס איך השינויים האלה מתחוללים בתפנית כל כך גדולה, ומערכות משתבשות ותוכניות מתבטלות. מתי כל זה נקבע? בימים של ראש השנה ויום הכיפורים שלפני שנה. ועכשיו כשאנחנו נמצאים בין ראש השנה לבין יום הכיפורים בבחינת בינוניים תלויים ועומדים, וכמו שכותב הרמב״ם, שלעולם יראה אדם כל את עצמו כאילו חציו חייו וחציו זכאי. כלומר, גם אדם שיודע שהוא עובד השם ועושה מעשים טובים ונפלאים, לא יאמר לעצמו, אני יודע שהכל 100% איתי ואין ספק שאני מוגדר צדיק, כי אולי יכול לדעת אצל בורא עולם, לפי הכלים שהוא קיבל, לפי המעשים, מה חומרת הדברים, מעלת הדברים, רק בורא עולם יודע, ולכן צריך האדם להחזיק את עצמו חציו זכאי וחציו חייו. וכך אדם שמחזיק מעצמו שהוא נכשל בכל כך הרבה דברים, הוא רואה, הוא אומר, יש לי הוכחות, אני כל כך לא בסדר, והוא סבור שהוא מוגדר בשם רשע, גם הוא, אל תראה את עצמך כרשע, ותגיע חס ושלום לידי ייאוש, אלא חציו חייו וחציו זכאי, כל מעשה, כשכפות המוזניים שקולות זו כנגד זו, הרי כל גרם קטן שמוסיפים לאחת הכפות, מיד מכריע את הכף לכאן או לשם. ומדובר בעניינים גורליים, ולכן יראה האדם עצמו כאילו חציו חייו וחציו זכאי, לא יגיע חס ושלום לידי ייאוש, אלא יאמר, זה הזמן כעת להוסיף עוד ועוד זכויות, גם אחרי שעשה מעשה טוב. לא יאמר, אז הנה כעת הכרעתי את הכף, גם עכשיו תראה את עצמך כאילו חצי זכאי וחצי חייו. אולי לפני כן הכף השני נטע לכיוון האחר וכעת הגעת לאיזון, אז תוסיף עוד, ואחרי שמוסיף עוד, מתחזק עוד ומתעלה. וכבר כתב הרמ"א בשולחן ערוך, שגם דברים שבמשך כל השנה לא כל כך מקפידים עליהם, גם מרן מביא שם בשולחן ערוך שיזהר להקפיד, גם מי שלא נזהר בפת של גויים כל השנה, יקפיד בעשרת הימים האלה. לא מדובר בפת של גויים שיש בו נבלות וטריפות חס ושלום. גם אם הוא יודע שהכל נקי ו100% וקשר למאדרין ויש בדץ, רק נאפה על ידי גויים. בעשרת הימים האלה מקפיד יותר, מזה נלמד גם לחומרות, להידורים, שאדם יודע שכל השנה הוא לא מקפיד עליהם, והוא מרגיש, אז מה העניין עכשיו בעשרת הימים להקפיד, וכי אני צבוע, שאני מראה את עצמי כאילו שאני מדקדק? התשובה היא שלא, אתה לא צבוע. כל מעלה שתוסיף כעת, כל דבר שיכול להכריע את הכף, אלה ימים שאתה בינוני, מוחזק כבינוני, וצריך להכריע את הכף לכאן או לשם. וכל פעולה כזו, כל הרהור תשובה שאדם מהרהר, כל התבוננות בסליחות, כשהוא נוזף בעצמו, בן אדם, מה לך נרדם? מאיר את המילים האלה, חושב על עצמו, לא על האדם שיושב לידו, והוא מרגיש בן אדם, מה לך נרדם? מדבר עם עצמו, ובבידוי, מתבונן בכל מילה ומילה, ועושה חשבון נפש, איפה אני עומד בעניין הזה? מיד מתחרט על העבר, מקבל על העתיד, מתוודה בפיו, ועוזב את החטא, הרי אותו אדם מתנקה ומתאהר באותה שעה מהכתם הזה של החטא שדבק בו. וזה מה שכותב הרמב״ם, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. כלומר, זו ההזדמנות האחרונה שיש לאדם באותה שנה לשנות את מזלו, את מה שנקבע, להכריע את הכף לטובה לכל השנה כולה. המקובלים מוסיפים עוד שיש את הושענא רבה, יש שמחת תורה, אבל אלה כבר קשים מאוד לשנות את מה שכבר הוכרע. משל למה הדבר דומה? כשהשופט דן בבית המשפט, הרבה יותר קל להביא הוכחות וראיות ודברי זכות, כדי שיכריע את הכף לכף זכות וישחרר את האדם לחיים טובים ולשלום. לאחר שכבר הוכרע הדין, וגם נחתם בחותמת של השופט, צריך להפוך עולמות כדי לשנות את פסק הדין. לפני כן הרבה יותר קל, אחרי הרבה יותר קשה. ביום הכיפורים זה כבר הזמן של כתיבת הדין, שעת נעילה, חותמנו לחיים, זה זמן החתימה. ודאי שאין לאדם לסמוך ולומר, נשאיר את עצמי ואחר כך יש עוד פנאי עד הושענא רבה, אלא יאמר לעצמו כעת, זה הזמן של השינוי. אני יכול לשנות את כתב הדין, יכול לשנות את החתימה על הדין. לכן כותב הרמב״ם שהוא קץ מחילה וסליחה לישראל, זה הזמן הסופי שיש ביד האדם להגיע למצב של סליחה על האבונות שעשה בעבר. ממשיך הרמב״ם, לפיכך, חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. אדם שמכין את עצמו בימים האלה של עשרת ימי תשובה לקראת יום הכיפורים, ומיום ליום מתאהר יותר, מתנקה יותר, מגיע ליום הכיפורים כשהוא זך ונקי, עם הווידוי של יום הכיפורים שהוא בא מהלב, יש הבנות שמיד מתחפר לו כשעשה תשובה, יש עבירות שהן חמורות יותר, וכשעשה תשובה, התשובה רק מתחילה את הניקיון, ויום הכיפורים הוא זה, עצם היום יש בו מסוגלות לחפר על האדם שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו. כמה צריך לנצל את היום הגדול הזה שביארו דבר מאוד נכבד שיש במהות של היום הגדול הזה, יום הכיפורים. הרבה נבוכים בשאלה, מה בעצם חמור יותר? האם שבת או יום הכיפורים? ולכאורה יש סתירה בדברים. מצד אחד רואים שיום הכיפורים שחל בשבת, הוא דוחה את השבת. אסור לצום בשבת, ויש מצווה לקדש בשבת. אבל כשחל יום הכיפורים בשבת, הוא דוחה את השבת. על יום הכיפורים נאמר שבת, שבתון הוא לכם, ולכן ביום הכיפורים שחל בשבת צמים. מכאן משמע שיום הכיפורים הוא יום גדול יותר מיום השבת. מצד שני, אדם שחילל שבת חייב סקילה. וכשאין סנהדרין, יש לכל הפחות קרת, כשהוא נכשל במזיד. אם בשוגג, מביא קורבן חטאת. אבל במזיד יש קרת. וכשהיו הסנהדרין דנים דיני נפשות, ויש עדים והתראה, חייב סקילה. לעומת זאת, אדם שחילל יום הכיפורים, אפילו שיש עדים והתראה ויש סנהדרין, רק חייב קרת, לא חייב סקילה. משמע לכאורה, אם הענישה על חילול השבת היא ענישה חמורה יותר מחילול יום הכיפורים, משמע שהשבת היא חמורה יותר מאשר יום הכיפורים. איך הדבר מסתדר עם כך שיום הכיפורים דוחה את השבת? והרבה נבוכים בשאלה הזו, מה חמור יותר ממה? האם שבת או יום הכיפורים? אבל יש כאן ביאור נפלא מאוד, הרי עצם הדבר שרואים שיום הכיפורים דוחה את השבת, הדבר מלמד שיום הכיפורים חמור יותר משבת. נאמר עליו, שבת שבתון הוא לכם, כל הלכות שבת יש אותם גם ביום הכיפורים, מה שאסור לעשות בשבת, כל 39 מלאכות אסור לעשות אותם ביום הכיפורים. אבל מידת החסד והרחמים שפועלת ביום הגדול הזה, יום הכיפורים, היא כל כך גדולה ועצומה, עד כדי כך שאפילו אדם שמחלל יום הכיפורים, והיה צריך להיענש יותר ממחלל השבת, כי יום הכיפורים דוחה שבת, אבל מידת החסד והרחמים פועלת ביום הזה להקטין את העונש יותר מאשר מחלל שבת. לכן מחלל שבת חייב סקילה כשהיה סנהדרין דנים דיני נפשות, ומחלל יום הכיפורים חייב קרת ולא חייב סקילה. רואים את העוצמה של האור הגדול שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם ביום הזה של יום הכיפורים, עוצמה של מחילה, של סליחה, של כפרה, של מידת החסד, מידת הרחמים, שנכנס איתנו לפני ולפנים משורת הדין, ואפילו עבירות חמורות שתשובה לבד אינה מחפרת. אדם שעבר על לא תעשה, התשובה לא מחפרת, היא רק מתחילה את הניקיון, אבל גמר הניקיון ביום הכיפורים. אדם שעבר על מצוות עשה, מכיוון שהוא לא עשה מעשה בידיים לעבור על רצון השם, כשהוא עבר על מצוות עשה, איך הוא עבר על מצוות עשה? על ידי שלא עשה כלום. היה צריך להניח תפילין, ועבר עליו יום בלי להניח תפילין. צריך לקדש, לעשות הבדלה בשבת, מצווה מהתורה, והוא לא עשה. עובר איסור. אבל איך הוא עבר? על ידי שלא עשה מעשה. יש מצוות עשה והוא לא עשה. כשעשה תשובה, מיד מתחפר לו. אבל אם עבר על לא תעשה, התגלח במה שאסור להתגלח, בסכין, אכל דבר שהוא לא כשר, עבר על לא תעשה, התשובה מתחילה את הניקיון, אבל עדיין הכתם של החטא נמצא בנשמה, עד שיגיע יום הכיפורים, ויום הכיפורים יטהר ויחפר וינקה אותו לחלוטין. כמה צריך לנצל את הימים הגדולים האלה, ולהגיע להתעוררות גדולה, לחשבון נפש, הפסוק אומר, לב יודע מרת נפשו. כל אדם יודע מה יש לו לתקן. וכשמתבונן בדברים, מכין את עצמו לפני יום הכיפורים, אי אפשר להגיע ליום הכיפורים בפתאומיות, בלי שום הכנה, ולצפות שעכשיו יהיה מהפכה. אבל ההכנה של לפני, מה אני בסדר, מה אני לא בסדר, אני באמת רוצה להשתנות, אני מקבל על עצמי שינוי אמיתי, אבל הוא אומר, כן, אבל פה קשה לי, איך אני אשתחרר מההרגל הזה? אבל אומר לעצמו, זה שווה. התשובה שאני עושה על אותו עניין, היא יכולה להכריע את הקף לכיוון הזכות. כמה אנשים בשנה האחרונה לא העלו בדעתם שכעת יהיה מצבם כמו המצב הנוכחי שלהם. לא העלו בדעתם. וכשאדם רואה עצמו כאילו חציו חיה וחציו זכאי, אז הוא יודע כל מעשה, אם אני עושה מעשה לא טוב, יכול חס ושלום להכריע לכיוון ההוא. מעשה טוב יכול להכריע לצד ההפוך. מכין את עצמו לפני, מגיע ליום הכיפורים, כשהוא עם הכנה אמיתית של קבלה, של ניקוי, של תשובה אמיתית, ואז ביום הכיפורים משתנה גורלו ומזלו, והקף מוכרע לטובה, לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה. כשמתבוננים בדברי הרמב״ם בהלכות תשובה, מתעוררת שאלה גדולה. הרמב״ם אומר, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל היחיד ולרבים, והוא קץ נחילה וסליחה לישראל, כפי שהסברנו קודם. זה בעצם התאריך הסופי שביד האדם לחפר גם אבונות שבמשך השנה עשה להם תשובה, אבל התשובה לא מספיקה, עברה לא תעשה. אז זה בעצם המועד הסופי, הקץ של הנחילה וסליחה לישראל באותה שנה. נמשך דברי הרמב״ם, דורשים הסבר. הוא ממשיך ואומר, לפיכך, חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. מה פירוש חייבים הכל? בדרך כלל התשובה נתפסת כעניין של חסד השם איתנו. אתה רוצה תיקח, אתה לא רוצה אל תיקח. אדם שנכשל בחטא, יש לו כתם של עבירה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה איתך חסד, ונותן לך את האפשרות לתקן. להיכנס לארכיון שכל הצילומים שצילמו אותך, הדברים הלא טובים שעשית, ועל ידי תשובה אתה יכול למחוק את הכל. ולעתיד לבוא, ברשעת הרשע, לא תיזכר לו ביום משפטו. אפילו לא יגידו לו שעשית כך וכך, כי עשית על זה תשובה, והגיע יום הכיפורים, התנקת לחלוטין. אז לכאורה זה חסד. כמו שהרמח"ל כותב במסילת ישרים, שזה מהחסדים שעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, כך גם בספר שערי תשובה, בתחילת הספר הוא כותב, מן הטובות אשר הטיב השם יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחד מעשיהם. כלומר, לא כמו שיש כאלה שחושבים שאם אני חוזר בתשובה, אני עושה טובה לקדוש ברוך הוא שחזרתי בתשובה. אלא הפוך, זה חסד השם. הרמח"ל כותב, אדם שהזיק לחברו, שרף את ביתו, ואחר כך בא ואומר לו, אני מתנצל, תסלח לי. הוא יאמר לו, אני סולח לך. קודם כל תשלם על כל הנזק שעשית, אחר כך נדבר על סליחות. והקדוש ברוך הוא בחסדו אומר לאדם, ברגע שאתה מתחרט וחוזר אליי, אני מתקן את כל הקלקולים שקלקלת. יש חסד יותר גדול מזה שהקדוש ברוך הוא עשה עם האדם. אז לכאורה מדובר רק בחסד. למה הרמב״ם כותב שמכיוון שיום הכיפורים הוא זמן תשובה והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. מה פשר החובה הזו? אבל ההסבר פשוט. נתאר לעצמנו מלך שאחד השרים הבכירים בממשלה מרד בו. ועל פי חוק הוא צפוי לעונש חמור מאוד. והוא יודע, עשיתי כאן טעות גדולה, אבל המלך גם זוכר לו את הזמנים הטובים שלו ואת האהבה שהוא אוהב אותו. ואומר לו שביום פלוני תוכל להגיע אליי, נוכל לדבר, ואם באמת אני אראה חרטה אמיתית, נתחיל דף חדש ותוכל אפילו לחזור למעמד שלך במלכות. במקום מאסר עולם או הוצאה להורג וכדומה. מגיע אותו היום, המלך ממתין בארמון, והשר לא מגיע. שעת צהריים, הוא לא הגיע. עוברות השעות, המלך שולח את אחד השליחים שלו שיבדוק בשקט מה עושה אותו השר, ורואה אותו שהוא יושב בביתו ולא אכפת לו מכלום, מזלזל במלך, הרי הוא לא יכול אחר כך לומר, למלך, אתה נתת לי אפשרות, ואני לא רציתי לנצל. כשנתתי לך אפשרות ולא ניצלת, הרי יש כאן זלזול על גבי זלזול. לכן, אם המלך נתן אפשרות, אתה חייב לנצל את ההזדמנות הזו ולבוא, שאם לא כן מוסיף חטא על פשע. זה מה שאומר כאן הרמב״ם, שמאחר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את יום הכיפורים, שהמסוגלות של היום הזה, יחד עם התשובה, לנקות ולטהר את האדם, גם מעוונות, שתשובה לבד אינה מספיקה כדי לטהר את נשמת האדם לחלוטין מהכתם של אותו החטא, הרי מעכשיו חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. לכן באמת ביום הכיפורים אנחנו מתוודים בכל תפילה כמה פעמים, גם בעמידה, גם בחזרה. כשהשליח ציבור חוזר בחזרת השץ ומזכיר את הוידוי, חייבים כולם לעמוד ולהתוודות שוב. וכמו שהרמב״ם ממשיך ואומר, הוידוי שנהגו בו כל ישראל, אבל אנחנו חטאנו, הוא עיקר הוידוי, עבירות שהתוודה עליהם ביום הכיפורים זה, חוזר ומתוודה עליהם ביום הכיפורים אחר, אף על פי שהוא עומד בתשובתו, שנאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד, ועוד הוא כותב, שאף על פי שהתוודה קודם שיוכל, חוזר ומתוודה בליל יום הכיפורים ערבית, וחוזר ומתוודה בשחרית, במוסף, במנחה ובנעילה. כל הוידויים האלה, הרי הם חלק מהתשובה. ראשית, כשאדם מתוודה צריך לדעת מקיים מצוות עשה, כמו שהרמב״ם כתב בתחילת הלכות תשובה, שיש מצוות עשה להתוודות על החטא. אז כמו שיש מצווה להניח תפילין, יש מצווה להתוודות. כך שכשאדם מתוודה מקיים מצווה. מלבד זאת, הוידוי הוא חלק מהלכות תשובה. אדם שרק התחרט בדעתו על העבירה שעשה ומקבל לעצמו לעתיד לא לעשות, אבל לא יתוודה בפיו, העבירה נשארת, הכתם לא נמחק ממנו. לכן, כשהאדם מגיע ליום הכיפורים, צריך לזכור שיש עליו חובה, חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. תשובה שזו חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וגם וידוי שהוא מבטא את הוידוי הזה בפיו. וכאן אנחנו מגיעים למתנה נפלאה שבורא עולם נתן לנו ביום הגדול הזה, ביום הכיפורים, וכמה זוכה אדם שמכין את עצמו כראוי ולא פתאום נוחת ליום הכיפורים, ואז הוא מרגיש עדיין מבולבל עם עצמו, האם הוא באמת מתחרט על האבון שעשה או שהוא רוצה להמשיך איתו. ההכנה מאוד חשובה. יש דברי חז"ל נפלאים בפסיקתא רבתי, בפסקה מם. שם חז"ל מוכיחים מתוך פסוקים, אני אקריא את, רק את הסיום של הפסיקתא בלי כל המהלך מתוך הפסוקים, איך זה יוצא, אבל המסקנה של הדברים היא זו שכעת נוגעת לענייננו. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, עשו תשובה באלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ואני מזכה אתכם ביום הכיפורים ובורא אתכם בריאה חדשה. יש כאן מתנה נפלאה שמגלים לנו חז"ל על פי הפסוקים, שהקדוש ברוך הוא מזכה גם מלשון זכות וגם מלשון זיכוך, מטהר את האדם ביום הכיפורים ובורא אתכם בריאה חדשה. בעברית כידוע יש הבדל בין המילה בריאה לבין המילה יצירה. בתורה כתוב בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בריאה זו יש מאין, לא היה ונהיה. אבל יצירה, כשלוקחים חומר שהוא קיים ורק מעצבים אותו לצורה, זו נקראת יצירה. וכאן, כשהקדוש ברוך הוא נתן מתנה נפלאה לעם ישראל את יום הכיפורים, הוא לא אומר אני יוצר אתכם יצירה חדשה. כמו שכתוב באדם הראשון, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, כי העפר כבר נברא לפני, וכעת יצר ממנו צורה של אדם. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כאן אומר הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, אני מזכה אתכם ובורא אתכם בריאה חדשה. כשאדם עושה תשובה בימים האלה, של עשרת ימי תשובה, ומגיע כך ליום הכיפורים עם טהרה וניקיון, הקדוש ברוך הוא בורא אותו מחדש. נסביר את הדברים, מה הכוונה בעומקם של דברים. כל אדם, כשגדל ומתבגר, וככל שהשנים חולפות, הוא עושה הרבה מעשים טובים, אבל גם מעשים שאינם טובים. והוא מצטער עליהם, ויודע, כאן נכשלתי בדבר מסוים, וזה יצר אצלי קטם. אני רוצה להיטהר ממנו, אבל הוא מרגיש הרי מה שעשיתי, עשיתי, וזה קיים. מתגעגע לימים של פעם, כשהוא עדיין היה זך וטהור ונקי, הוא נזכר בימי ילדותו, כשהיה כל כך ישר דרך ונקי וטהור, ממש כמו שאמר איוב, מי יתנני ירחי קדם. מתגעגע לימי התוהר של הילדות שלו. אבל ההרגשה, אני כבר מבוגר ועשיתי הרבה טעויות, איך אני יכול לחזור לימי הילדות? אומרים חז"ל על פי הוכחה מפסוקים, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, עשו תשובה באלו עשרת הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, ואני מזכה אתכם ביום הכיפורים ובורא אתכם בריאה חדשה. האדם יכול לחזור לימי התוהר של הילדות שלו, להיות נקי וטהור, אבל עברו הרבה שנים, נכון? כל השנים שחלפו, רק המטען של הזכויות והמצוות זה מה שנשאר לך. מה עם כל הכתמים שעשיתי? נבראת מחדש. אתה טהור ונקי, בריאה חדשה לחלוטין. זה בעצם מה שדוד המלך גם גילה לנו בתהילים בפרק נון א'. אומר דוד, חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחה פשעי, כמו שמוחים במים, כך תמחה את הפשעים שלי. הרב קבסני מעווני, ומחטאתי טהרני. הסתר פניך מחטאי, וכל עוונותי מחה. וכאן בא הפסוק הידוע והנפלא, לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. גם כאן דוד המלך משתמש במילה בריאה. לב טהור, ברא לי אלוהים. האדם יכול להגיע למצב שהלב שלו יהיה טהור ונקי וזך, כשהוא באמת משתחרר מכל משקעי העבר, מצטער על כל הדברים שעשה, לא שהוא אומר, מה שנכשלתי לפחות נהניתי, מהיום אני אתחיל דף חדש, אלא הפוך, אומר לעצמו, לא יעלה על הדעת שאני עברתי על רצונו של מי שברא אותי. הלוואי שזה לא היה קורה, זוהי חוותה לעבר. קבלה לעתיד, אני מתחיל דף חדש. וידוי ועזיבת החטא. מגיע יום הכיפורים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני בורא אתכם בריאה חדשה. האדם חוזר מצד הכתמים שיש עליו, חוזר לימי התוהר של הילדות שלו, כשהיה נקי וטהור לחלוטין, ורק נשאר לו כל השפע של המצוות והמעשים טובים שעשה במשך כל אותה תקופה. זוהי הגדולה של הימים הנפלאים האלה, כשהאדם יודע במצוות שבין אדם למקום אני אעשה עליהם תשובה אמיתית, מצוות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שיפייס את חברו, לכן בימים האלה גם כל אדם אמור לעשות חשבון נפש עם עצמו, במי פגעתי, למי אני חייב כסף ושכחתי להחזיר, מי לקחתי שלא כדין, אולי בעבודה הייתי שלא בסדר עם דיווחי שעות וקיבלתי תשלום שלא כהלכה וכל זה גזל בידי. אולי היום אני בגיל מבוגר, אבל כשהייתי נער אחרי בר מצווה, יכול להיות שאולי לקחתי מהמקולת איזה חפץ, מאיזה סופר לקחתי דברים שלא כדין ולא שילמתי. צריך להשיב את הגזלה. ואם הוא לא יודע, אין לו שום דרך. חלפו 30-40 שנה, הוא אומר איך אני יכול להחזיר עכשיו, אין לי שום דרך למצוא את אותה חנות שנסגרה ואת בעל המקום שאני לא יודע מי הוא. אין לי שום דרך לגלות. באופן כזה יעשה בהם צורכי רבים. אם יש בית כנסת שבונים באזור, יתרום לבניית בית הכנסת, כך הצורכי רבים של הבנייה נשארת לתמיד. וכמו שכתבו הפוסקים, שהקדוש ברוך הוא בחסדו מסובב שאותו נגזל, יבוא ויהנה וישתמש מאותו מקום שהאדם הזה תרם כדי להשיב את הגזלה ועשה בזה צורכי רבים, כי באמת אין לו דרך להשיב. אם יש לו דרך להשיב, צריך להתאמץ בשביל זה, אז שיתאמץ, או שישיב את הגזלה כשהוא יודע מי אני אגזל, או שיפייס אותו ויבקש ממנו שימחל לו. אם מתבייש לפנות אליו ישירות, ישלח אליו שליח, שיאמר לו שיש מישהו מסוים שהוא מצטער על הגזלה שגזל ממך ומבקש שתמחל לו על אותה גזלה, מסתכם בסכום כך וכך משוער, ובאמת יגיע לחרטה אמיתית. כשאותו אדם משיב לו את הגזלה, או שהוא מוחל לו על הגזלה, מתנקה באותה שעה, אחר כך עובר גם לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, על כך שהוא נכשל באבון גזל. כי גם עבירות שבין אדם לחברו, נכלל בזה גם בין אדם למקום. וכך מגיע ליום הכיפורים, כשהוא זך ונקי, נטהר מהאבונות שבינו לבין בורא עולם, ביקש סליחה מהוריו, ביקש סליחה מחבריו, ממשפחתו, ממי שהוא ידע שהוא פגע בהם, גזל, ואז יום הכיפורים, כמו שאומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, כשאתם עושים תשובה בעשרת ימי תשובה, אני מזכה אתכם ביום הכיפורים, ובורא אתכם בריאה חדשה. מרצון שהקדוש ברוך הוא יגזור גזרות טובות עלינו ועל כל בית ישראל, לשנה טובה, כתיבה טובה, חיים טובים וארוכים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.